טוב, אז נתחיל מההתחלה. אנחנו נלמד היום על מושג אחד שהוא מופיע בדברי חז"ל, וגם הרב קוק משתמש בו לעתים קרובות יחסית, שהוא נקרא אלמא דפירודה. ואנחנו ננסה להבין מה הכוונה בדבר הזה, ואיך זה מתייחס ליסודות האמונה שאנחנו לומדים אותם כעת בתורת ישראל. ובכן, כדי להבין מה זה אלמא דפירודה, אולי אתן לכם, אולי נתחיל מדוגמאות מהחיים, אז אתם תבינו פחות או יותר מכאן, נבוא לדוגמאות מהתורה. כשאנחנו מסתכלים על העולם, אנחנו רואים שכל דבר שהוא מופיע במציאות הוא רק חלק של משהו אחר. וכל דבר שאתם רואים בעולם הוא כשלעצמו חסר משמעות. למשל, עיפרון. עיפרון זה דבר שהוא חסר משמעות כשלעצמו, אם אין דף. זה יכול להיות לא עיפרון אלא מדפסת, זה יכול להיות לא דף אלא ספר או משהו אחר שאתה מסמן בו, לא משנה. אבל אני אומר, כעיקרון, אם אנחנו לוקחים דבר בפני עצמו, נגיד עת, ללא לוח, לעת אין משמעות. מקסימום אפשר לגרד גב, אבל בשביל זה צריך עוד משהו חוץ מעת, צריך גב. צריך משהו שהוא מחוץ לדבר הזה. וגם ללוח אין משמעות אם אין עת. וכך כל דבר. זה יכול להיות כוס. אם אין מים, לכוס אין משמעות. אפשר שם לשים אורז, אבל צריך להיות משהו שיכנס לתוך הכוס. אבל ללא תוכן, כוס חסר משמעות. גם השולחן. אם אין ספר כדי להניח אותו על השולחן, או אין צלחת כדי להניח אותו לשולחן, לשולחן אין משמעות. וכל דבר, כל דבר שיעלה בדעתכם, על כל דבר שאתם תחשבו, אוטומטית אתם תראו שלדבר הזה עצמו יש משמעות רק כאשר אתה מחבר את זה למשהו אחר. ולשניהם ביחד יש משמעות. ככה בנוי העולם שלנו. כל דבר בפני עצמו הוא חלק של משהו אחר. זאת המשמעות של מושג אלמא דפירודה. העולם שלנו זה עולם של פירודים. עולם שבו כל דבר הוא רק פרט, הוא רק פירוד, הוא רק חלק, מימד, צד של משהו אחר. הדבר ברובד היותר עליון, אולי נקרא לזה, ברובד פילוסופי, הוא מתבטא ברעיון של אידאות. אידאה בפילוסופיה זה אותו דבר שהוא על עולמי, הוא מחוץ לעולם, הוא טרנסצנדנטי, זאת אומרת הוא על, מחוץ לעולם, והוא מופיע במציאות בשני מימדים, שני גוונים, שתי פרצופים, או יותר, שתיים או יותר. דבר דומה אולי אפשר להביא לכם גם אולי דוגמה מהתורה, שאנחנו מכירים את זה, אותו רעיון בתורה, זה שאנחנו רואים שהעולם שלנו הוא נברא לכתחילה בצורה כזאת שבהתחלה, בראשית ברא אלוקים את העולמות העליונים, או אפשר לקרוא לזה אידאות, שהאידאות הללו היו ברמה כל כך גבוהה, כל כך עליונה, כל כך נשגבה, הם היו מאוד מאוד רוחניים, שהם לא יכלו להופיע במציאות שלנו, בעולם הזה. והמטרה הייתה שהם כן יתגלו כאן. ולכן הקדוש ברוך הוא פיצל את האידאות הללו לשתיים, ונתן להם להופיע כאן. דוגמה לזה, זה מונח או מושג האדם. אידאה של האדם. כזכור, כי ידוע לכם ודאי, שאדם הראשון שהוא נברא, חז"ל אומרים עליו שהוא היה דו-מימדי, או דו-פרצופי, כמו שגמרא אומרת במסכת עירובין וגם במסכת ברכות. זאת אומרת, שני פרצופים של האדם, הם היו פרצוף או פן, בחינה זכרית ובחינה נקבית. זה ככה היה אדם הראשון. הוא לא היה גבר שממנו יצא אישה, כן? אלא זה היה אישות עליונה, רוחנית, מאוד נשגבה, ככה שהיא לא יכולה להתגלות במציאות הפיזית, והוא כלל בתוכו שני מימדים, זכרי ונקבי. ואז, כדי שהוא יופיע במציאות שלנו, בעולם הזה, הקדוש ברוך הוא פיצל את האדם הראשון. או בלשון חז"ל זה נקרא סוד הנסירה. השם ניסר את האדם הראשון. שבמקרא זה מסופר על זה שהוא מפיל עליו תרדימה, ומתרדימה הוא לוקח ממנו צלע, ואנחנו מבינים לפי רש"י בכל אופן, צלע זה לא עצם שיש כאן, אלא זה צד. כן, צד, כמו שאנחנו יודעים, צלע המשכן, או צלע ההר, אנחנו לא חושבים שיש שם איזשהו עצם, אלא זה כוונה צד. אז הוא לקח ממנו צלע, דיינו, צד נקבי, והוציא מהאדם הכללי, מאידאה הכללית הזאת שנקראת אדם, הוציא ממנו בחינה, פן נקבי, ויצא ממנו גם פן זכרי. שני מימדים, שני פרצופים הללו, הם לא אידיאליים, הם לא אינסופיים, ולכן הם היו יכולים להופיע בעולם שלנו. ואז הופיע בעולם הזה איש ואישה. זאת אומרת, זה אידאה אחת, אידאת האדם, שהייתה עליונה יותר מהעולם שלנו, ולא יכלה להתגלות בעולם שלנו, אידאת האדם התפרדה באלמא דפירודה, בעולם החומר, וכאן היא מופיעה בתור גברים ונשים. וככה אפשר להביא הרבה הרבה מאוד דוגמאות. זה לא רק עיפרון ודף, או כוס ומים. זה ככה גם כל האידאות, עליונות, מופשטות, כולם התפרדו, כולם מופיעים בעולם שלנו בפרצופים שונים. כמו למשל, דוגמה טובה לזה גם חוץ מאדם, זה יכול להיות גם תורה. תורתנו הקדושה. איך היא במלואה? היא בכתב או בעל פה? חז"ל אומרים שלא בכתב ולא בעל פה. ברגע שאתם אומרים גם וגם, זה אוטומטית יוצא שזה לא ולא. זה כמו אדם הראשון, הוא היה זכר או נקבה? גם וגם. לא, אם הוא גם וגם, סימן שהוא לא זכר ולא נקבה. כי הזכר הוא רק זכר, פה הוא גם וגם, סימן שהוא לא זכר. זאת אומרת, אנחנו עכשיו מדברים על תורה, תורתנו העליונה, קדושה. זה אידאה של התורה, אידיאל של התורה, שהרב קוק קורא לזה התורה, עם האידיאה. התורה התפצלה והופיעה בעולם בתור תורה שבכתב ותורה שבעל פה, ושניהם ניתנו למשה רבנו בהר סיני. אולי אני אצייר לכם את זה על הלוח, אני חושב שזה יהיה קצת יותר ברור.
כשאנחנו מדברים על אידיאל עצמו, אנחנו לא יודעים מה זה. זאת אומרת, אנחנו לא מבינים מה פירוש הדבר האדם, שהוא גם איש וגם אישה. אנחנו לא מבינים את הדבר הזה. עד כדי כך שאנחנו לא מבינים שחז"ל, כשהם מתארים מונח אחר, שזה מונח שבת, מה זה שבת? כן, כזכור, בשבת, על שמיעת השבת נאמרו פעמיים, כן, פעם אחת בספר שמות, כלומר, זכור את יום השבת לקדשו. בספר דברים כתוב, שמור את יום השבת לקדשו. אז חז"ל שואלים, אז מה נאמר? מה היה כתוב בלוחות הברית? מה באמת נאמר למשה? זכור או שמור? אז תשובה של חז"ל, מה זה? אתם זוכרים? כן, זאת אומרת, התשובה הייתה שהפה לא יכול לומר מה זה, והאוזן לשמוע. מה שאין הפה יכול לומר, והאוזן לשמוע. אז ככה אומרת הגמרא בברכות. תסתכלו, איפה שאצלכם זה מופיע במקור שבע. במקור שבע, על זה נאמר. מה שהפה לא יכול לדבר והאוזן לשמוע. אי אפשר להביע מה זה. זה דבר עליון, עולמי. אין לנו מושג מה זה. אבל מצד שני, האידיאל הזה חייב להתגלות בעולם הזה. כפי שאנחנו יודעים, שקדוש ברוך הוא רוצה שתהיה לו הופעה בעולמות התחתונים, כפי שהיא בעולמות העליונים. השם, זאת משמעות של בריאת העולם. השם רוצה שהאדם, שהאידיאלים הללו יתגלו כאן, בעולם הזה, עלמא דפירודא. ולכן, האידיאלים הללו מתפצלים, וכאן הם מופיעים בתור דברים עצמאיים כביכול. כן, מה זה עצמאיים? כמו שאמרתי, פה זה יכול להיות צלחת, ופה זה שולחן. ורק ביחד הם מהווים מימד אמיתי, בעל משמעות. כל אחד בפני עצמו אין לו משמעות. ואותו דבר גם אדם. פה הוא מופיע בתור איש, ופה הוא מופיע בתור אישה. פה הוא מופיע אידיאל אחר, מופיע בתור תורה שבעל פה. ופה תורה שבכתב. זה אותה תורה, תורה אחת. אבל כדי להתגלות בעולם, התורה כל כך אחת, וכל כך אנחנו לא יודעים מה זה, שחז"ל קוראים לזה אש שחורה כתובה על גבי אש לבנה. זאת אומרת, אנחנו לא מבינים מה זה. אבל בעולם היא מופיעה בתור תורה שבעל פה ותורה שבכתב. עכשיו, אם אנחנו ניקח כל דבר בפני עצמו, אז הדבר הזה גם לא יהיה משמעות. כמו לעיפרון, ללא לוח, אין משמעות. ככה גם לתורה שבכתב, נגיד, אין משמעות בלי תורה שבעל פה. עד כדי כך אין לזה משמעות שחז"ל אומרים, וזה הלכה, כן, זה נפסק להלכה, שאם אדם, יש לנו תורה, תורתנו הקדושה, תורה, ספר תורה, שיחס שלנו הוא בערכה, בהרצה, בכבוד, בעירה, כלפי אפילו ספר תורה. עד כדי כך שאם ספר תורה חס וחלילה נופל, אז כל מי שנוכח באותו זמן הוא צם ביום הזה. שהוא ראה ספר תורה נפל על הרצפה. זאת, זה משהו עצום, יחס שלנו לספר. והנה, וגם ספר כזה, כמה עולה ספר הזה בערך? אתם יודעים? פלוס מינוס. כן, זה 40 אלף דולר בממוצע. ספר תורה. לכן גונבים אותם כל פעם שם בבתי כנסיות. יש איזה ערך לא רק רוחני, יש איזה ערך כלכלי. זה דבר, לכתוב ספר כזה לוקח שנה שלמה. והנה מתברר פתאום שמי שכתב את הספר הזה
הוא אדם שהוא לא מאמין בתורה שבעל פה. הוא מאמין רק בתורה שבכתב. לפי ההלכה, מה שצריך לעשות עם ספר תורה, צריך לשרוף אותו. להשמיד. זאת אומרת, העיתון ידיעות אחרונות יש לו ערך יותר גדול מאשר לספר תורה הזה. עם הזכרות, עם כתיבה, על קלף, הכל, הכל. כי לפי ההלכה, זה עוד לא נפסק, כנראה זה עוד מעט ייפסק, אבל זה עוד לא נפסק שצריכים לשרוף ידיעות אחרונות. אבל כן, אבל ספר תורה, כן, צריכים לשרוף לפי ההלכה. לא לגנוז אותו, אתם יודעים? תפילין, מזוזות, ספר תורה, אם הוא נפסל, גונזים אותו. מה זאת גונזים? קוברים אותו באדמה, כמו אדם חי. אבל זה לא. אם יתברר שכתב אותו אדם לא כשר, זאת אומרת, מה זה אדם לא כשר? שהוא יכול להיות נראה דתי לגמרי, אבל רק הוא חושב שתורה שבעל פה זה לא מעת השם, זה לא משמיים. זה אנשים כתבו, סתם, פירושים שלהם על תורה שבכתב. הוא לא מבין, לא יודע, שכמו שתורה שבכתב ניתנה לא בתור חומש, כן? הקדוש ברוך הוא לא נתן בתור, בהר סיני חומש למשה רבינו, אלא הוא נתן לו כללים איך לכתוב חומש. כמו שאומר מדרש בתנחומה, כללים נתן הקדוש ברוך הוא למשה. ככה הוא נתן כללים איך לפרש ואיך להסביר, איך ללמד תורה שבעל פה. והוא חושב שזה רבי טרפון ישב, ראה את הפסוק שלא מובן לו, ופירש מצידו, הסביר מעצמו את הפסוק. ורבי עקיבא הסביר אותו אחרת, ורבי יוסי חלק עליו, וככה זה נקרא תורה שבעל פה. הוא לא מבין שתורה שבעל פה זה לא רבי עקיבא, רבי יוסי, רבי נתן נתן את זה. אלא שהם פעלו על פי כללים שמשה קיבל בהר סיני, איך להבין את תורה שבעל פה. והסופר סתם הזה חושב שזה, שהכל זה סתם, לכן נקרא סופר סתם. רק שנייה, גם יש מחלקות, איך להבין מחלקות של אותם הכללים. אנחנו רואים את זה הרבה פעמים, הרבה דוגמאות לזה. כן? אז בעצם הוא ככה חושב, אז ספר שהוא כתב לפי הלכה הוא ספר רע, הוא ספר מזיק, ולכן צריכים לשרוף אותו. הוא לא סתם, אז יש חומה שכתב אותו שם איזה טיפש. לא, זה לא ככה. הוא מזיק. לא רק שאין לכל דבר בפני עצמו ערך, אלא שזה דבר רע, וככה זה בכל תחום. כל דבר, זה לא אותו דבר. חז"ל אומרים, רבי אלעזר אומר, על אדם. אדם ללא אישה, איש ללא אישה, לא נקרא אדם. אצלכם אני חושב שזה מופיע. כן, מקור מספר אחת, תסתכלו אצלכם. אמר רבי אלעזר, כל אדם שאין לו אישה, אינו אדם. שנאמר, וזכר ונקבה אברהם, ויקרא את שמם אדם. שני פרצופים, שתי שמות, שני מימדים. וזאת המשמעות של אלמא דפירודה. אלמא דפירודה זה משהו שהוא מפריד את בין האידיאלים העליונים, והם מתגלים כאן בשתי פרצופים. אולי נראה לזה כמה מקורות, ואחר כך נמשיך. תסתכלו בקור, בקור שתיים. אומר על זה מהר"ל. עכשיו, כל מה שאנחנו דיברנו עד עכשיו, אתם תראו את זה בשורה וחצי של מהר"ל, אומר את זה בתמציתיות. פשוט אני רק מדלל לכם את כל מה כמו שדיברנו עד עכשיו, הכל כתוב במקור שתיים. תסתכלו, אומר מהר"ל, בגור אריה, ככה. והנה, בא לומר שיש בריאות נמצאות בעולם, כי לעתים ולגדולתם, סליחה, למעלתם ולגדולתם, אין עולם הזה יכול לקבל אותם מחימת עילוי מדרגתם. כי לא יכול לסבול העולם הזה. זאת אומרת, עולם האידאות, מה שקורה לזה מהר"ל, בריאות גבוהות במעלתם וגדולתם, העולם לא יכול לסבול. אותו רעיון אומר דוד המלך בצורה עוד יותר תמציתית. למהר"ל זה רק שורה וחצי, לדוד המלך זה ישר חצי שורה. תסתכלו, אומר את זה דוד בתהילים ככה: אחד דיבר אלוקים, שתיים זו שמעתי. זה העיקרון. אחד דיבר אלוקים, זה איפה שהסימן שאלה, זה האידיאל. אבל אני שומע שתיים זו שמעתי. למה? כי עוז, זאת אומרת המדרגה העליונה, היא רק לאלוקים. זה באלמא דה, נקרא אלמא דה איחודה. אבל בעולם שלנו שתיים זו שמעתי. עכשיו, מה שדיברתי על ספר תורה שנשרף, תסתכלו ברמב״ם, אומר את זה במקור 4 אצלכם. ספר תורה, תפילין ומזוזות שכתבן אפיקורס, יישרף. וכו'. לסיכום, מה שדיברנו עד היום, אנחנו נסכם את זה בדברי הרב קוק, שאצלכם מופיע במקור 5, אומר את זה בצורה עוד יותר כוללת וככה. ומשום כך צריכה היא הוויה להיפרד בתחילה לחלקים היותר קטנים, וצריכות שבירות גדולות לצאת אל הפועל כדי להפריד את הנקודות, ואחר צחצוחם וזיקוחם הלא תהיה כל נקודה כלולה כל היש כולו, והכל מלא אור השם וכבודו. וכאן אנחנו נעצור חלק הזה של השיעור, ונסכם אותו במה שאנחנו ראינו פה בדברי דוד המלך בתהילים. מה שדיברנו עד עכשיו, אפשר לסכם את זה כמו שדוד אמר את זה במשפט אחד: אחד דיבר אלוקים, שתיים זו שמעתי. ובשיעור הבא, בעזרת השם, אנחנו נראה איך הרעיונות הללו מופיעים בעולם שלנו, ואיך הם אכן צריכים אחר כך להתאחד. וזה יתגלה על מדי יחודה, אבל זה כאמור בשיעור הבא. נעשה כאן הפסקה.
שידורים חיים, ארכיון שיעורים ענק, תוכניות לכל המשפחה, ערוץ הילדים. ערוץ מאיר מזמין אתכם, צופים יקרים, להיות שותפים בפעילות ולאפשר את הרחבתה. הצטרפו לידידי ערוץ מאיר. התקשרו עכשיו, 02-646-1313, 02-646-1313.